שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, שלום, שלום יעלה שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1293, והנושא שלנו היום זה התמודדות עם קונפליקטים. קונפליקטים זה חלק מהחיים, נרצה להבין על פי תפיסת העולם האינטגרלית איך נכון להתייחס לקונפליקטים, ובעיקר איך להתמודד איתם בצורה חכמה, שתוביל אותנו לחיים חדשים, מעוברים הרבה יותר. תהיו איתנו, יעל בית תפתחי בבקשת הנושא.
אנחנו באמת נמצאים בקורס כרגע, קורס שבו יש לנו קבוצה של תלמידים שיש להם הרבה מאוד קונפליקטים בחיים, בכל מיני תחומים, בתחום המשפחתי, בתחומי עבודה, בין שכנים. אני רוצה לתאר בזוגיות, אני רוצה לתאר ככה כמה קונפליקטים מייצגים מתוך הקבוצה, ואנחנו נרצה בתוכנית שלנו היום באמת להבין מה זה נחשב לפתרון טוב של קונפליקט, ואיך, מהם השלבים בדרך להגעה לפתרון של קונפליקט, מהרגע שאנחנו נכנסנו לתוך הקונפליקט, עד לאותו רגע שהגענו לפתרון, שתכף תסביר לנו מה זה פתרון נכון. מי נמצא ככה, מי האנשים שנמצאים בקבוצה, איזה קונפליקטים יש להם. אז יש לנו קודם כל קונפליקט עסקי משפחתי. יש כאן אבא שהיה לו עסק שהוא בנה אותו במשך הרבה מאוד שנים, ועכשיו הגיע הזמן שהוא החליט לפרוש, יש לו 3 בנים, והם אמורים לנהל את העסק. כל אחד מגיע עם רעיונות מאוד טובים, אבל בגישה שונה לחלוטין. אחד יותר שמרן, אחד יותר חדשן, ואחד מהם רוצה להתרחב ולגדול. כל אחד באמת בא עם כוונות מאוד טובות, אבל נוצר שם כבר קונפליקט מאוד לא פשוט, ונוצרים כבר הרבה מתחים. כל אחד יש לו מומחה שטוען שהדרך שלו היא הדרך הנכונה, וצריך למצוא איזושהי דרך שתתאים לכולם, ואיתה אפשר יהיה להתקדם קדימה. הקונפליקט השני זה קונפליקט זוגי. זוג שחי, התחתן לו מזמן, הגבר, הגישה שלו יותר לחסוך ולהתכונן, לחסוך, להצטמצם, כדי שיהיה כסף לחיים, ואישה לא, אישה רוצה לחיות את החיים, והיא לא מוכנה כל הזמן להסתכל רק על הצד של הכסף. כל הוצאה, בקיצור, כל הוצאה שהזוג הזה מוציא, יש שם בלגן שלם בבית והרבה ויכוחים. אני עוברת למשפחה שלישית, משפחה שיצאה לטיול, משפחה, 2 הורים, 3 ילדים, הילדים כבר די גדולים, בני 10 פלוס, והגיעו לצימר, הכל היה בסדר, וכל אחד רצה לעשות משהו אחר, אחד רצה לעשות סקי מים, אחד רצה לטייל בטבע, אחד רצה להחליק על הקרח או לעשות איזושהי פעילות אחרת. בקיצור, מרוב שהם התווכחו, הם לא יצאו לשום מקום, הם נשארו בסוף בצימר בבית, אבל הם נשארו כבר בהרגשה לא טובה, זה באמת לא היה יום של כיף, וזה מאפיין את מה שקורה במשפחה בהרבה מקרים אחרים. ויש לנו כאן בניין משותף, שהציעו לשכנים לגדר את הפארק שממול, חלק מהשכנים רוצים לגדר, חלק מהשכנים לא רוצים לגדר, וגם כן, היחסים בין השכנים לאור ההצעה שהייתה אמורה להיות הצעה בסך הכל חיובית, היחסים מתחילים ככה להיות יותר מתוחים ויותר טעונים. אנחנו תיארנו כאן כמה מצבים שהם מצבים של קונפליקטים באמת מכל מיני תחומים, אבל בקורס היום אנחנו פחות נרצה לתת פתרון לקונפליקט הספציפי הזה או לקונפליקט הספציפי הזה, אלא באמת ללמוד על שיטה, על דרך, איך לנהל קונפליקטים נכון. ואני רוצה לפתוח בשאלה, האם אפשר בכלל בלי קונפליקטים? האם יש אופציה כזאת בחיים שלנו?
זה ודאי שלא. זה ברור לנו שאנחנו לא יכולים לחיות כך שכל אחד הוא לא ירגיש את השני, לא יתחשב עם השני. והתחשב הכוונה היא שגם כן נשמע פשוט ויסכים או לא יסכים. כן? ואין יותר גרוע אם אנחנו בכלל לא שומעים אחד את השני. שאנחנו אמנם שנמצאים בטווח ובקשרי תן וכך, בקשרי קולי, או אנחנו לא שמים לב בכלל אחד על השני. זה ודאי שלא בא בחשבון. ולכן אי אפשר בלי קונפליקטים, וקונפליקטים זה תמיד חייבים להיות, ואנחנו תמיד חייבים להרגיש שאנחנו נמצאים בקונפליקט אחד עם השני.
למה?
כי כל אחד ואחד הוא בתוך עצמו הוא חי. אדם בתוך עצמו הוא גר ואין מה לעשות. ולכן כל אחד הוא נולד עם המערכת תפיסה, קליטה, צעבים, עם כל מיני המערכות של הטעמים והסתכלות על החיים בצורה אחרת, קיבל חינוך, הרגלים בצורה שונה מאחרים. זאת אומרת, כל אחד באיתנו הוא לגמרי לגמרי שונה מאחרים. רק השאלה היא שהרצון שלנו הגדול שהוא כולל כל ההבחנות הללו, האם הרצון הזה הוא מחונך נכון או לא נכון, איך לגלות ואיך לסגור את הפערים האלה שבינינו. אבל זה שאנחנו כולנו נמצאים בשוני אחד לשני, זה ברור. האם שוני הזה זה מתחיל ממש לנענע אותי, לעצבן אותי ולוציא אותי בכלל מכל הצבעים, או שלא, אני מבין שיש מקום לכל אחד ואחד, ואני מקבל את זה כדבר נתון, אפילו שזה נכנס לשטח שלי ופוגע בי וכן הלאה. כאן זה הבעיה, עד כמה שכל אחד ואחד הוא יכול לתת לשני לשלוט בשטח שנראה לו שזה שלו.
מה ההבדל בין אנשים שמצליחים לפתור קונפליקטים לכאלה שלא מצליחים?
זה הבדל בהרבה הבחנות טבעיות, שכך הם קיבלו את זה מהטבע. הרף של התגובה, של הקליטה, של הרגשת השני, כאן זה יכול להיות שאני מרגיש את השני שהוא לא שייך אליי, ואני פשוט זורק אותי מעיגול שלי, ואז לא אכפת לי מה הוא חושב. כן? כמו שאנחנו לא כל כך מתחשבים באוסטרליה או בדרום אמריקה, נגיד, לדוגמה. כן? כך גם כן ישנם קרובים ורחוקים שפועלים לפי הדוגמה הזאת. כן? מי זה בשבילי קרוב ומי זה בשבילי רחוק?
כן, גם עם קרובים לא תמיד קל לנו להסכים לפתור.
ודאי, 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 ועוד איך. וכולי, זאת אומרת, כאן זה, וחוץ מזה, אנחנו צריכים להבין שאפילו שקיבלתי חינוך ודוגמאות בילדות, אבל אני חייב, בזמן המודרני, כל אחד נראה לי שהוא חייב בבית ספר, באוניברסיטה, בכל מקום שהוא מגיע לעבודה, הוא צריך לעבור איזה קורס של הכניסה לחברה, בוא נגיד. שאז מלמדים אותו, או מזכירים לו לפחות, כן? את הכללים שאדם צריך לקיים אותם כדי להתקיים נכון בחברה. אחרת לא יוכלו לסבול אותו, והוא לא יוכל לסבול את אחרים, וכתוצאה מזה יכול להיות סתם שעוזב את המקום עבודה, או שמפטרים אותו בכוח, והדברים שקורים לפעמים, שזה ממש כבר מגיע למשפט פלילי.
אז אנחנו בדיוק בקורס הזה עכשיו, שבאמת, אנחנו כרגע בקורס הזה, של מה אנחנו רוצים ללמד בן אדם, כדי שהוא באמת יוכל לפתור קונפליקטים. ואולי נתחיל בכלל, מה זה פתרון נכון של קונפליקט? לאן אנחנו שואפים?
אז קורס שלכם זה לא קורס לגיר, לרגיל אלה, לאלה שהם מיועדים לפתוח קונפליקטים של הזרים.
לא, הקורס שלנו הוא קורס ככה, אנחנו הבנו ממך
שמשהו הוא מיועד לכל אדם?
לכל אדם, ואנחנו, הבסיס שלו זה שמגיעים אנשים שרוצים ללמוד את השיטה האינטגרלית, אנשים שמבינים
כדי לממש על עצמם.
אבל כן, לממש את זה על עצמם.
זה מה שאתה עשית לך.
כן, כן. אז מה באמת, מה זה פתרון נכון של קונפליקט? לאן לשאוף בכלל?
לשאוף לזה שכולם יהיו מרוצים?
פתרון טוב של קונפליקט זה שכולם יוצאים מרוצים ממנו.
כן, זה בטוח. עכשיו השאלה, האם זה ניתן להשיג או לא, באיזה צורה, מה זה נקרא שכולם היו מרוצים, כן? במה מרוצים, באיזה סוג פתרון או פיצוי וכן הלאה.
אז חלק מהפתרון יכול להיות גם שמפצים את אחד, את אחד מהצדדים, אבל הנקודה הסופית שכולם מרוצים מהמצב
אליו הגענו. כן, ודאי שפיצוי זה אחד מהצדדים איך לסדר את הקונפליקט.
אוקיי.
בטח. כמו שאת אמרת שיש לך שם כמה ילדים שהם נמצא לפניהם ירושה, אז יכול להיות ששניים מקבלים פיצוי ושלישים מקבל ירושה.
אוקיי. אז כרגע אנחנו רוצים, הבנו לאן אנחנו שואפים, מה השלבים, איך אנחנו מגיעים לשם? אם אתה יכול ממש לפרוס לנו איזושהי שיטת עבודה, מהרגע שמתפתח קונפליקט כלשהו, איך אנחנו מגיעים, מה השלבים שצריך לעשות כדי שנגיע לסיומו? מה עקרונות האינטגרליים?
כן, ודאי שאני לא עורך דין ולא שופט, ולא הולך כאן לפתור בעיה כמו שזה במערכת המשפטית, אלה כמה טיפים ממערכת האינטגרלית, ממה שחומת הקבלה מלמדת אותנו. חומת הקבלה היא קודם כל דורשת מאיתנו שאנחנו נגיע לחיבור בינינו. שאנחנו לא נמצאים מול השופט, שמלכתחילה מחלק אותנו, נגיד שלושתנו נמצאים מול השופט, שלושת האחים, לחלק ירושה, ואז הוא מפריד בינינו כל אחד לחדר שלו, ומתחיל איתנו לסדר את הדברים. לא, זה לא שיטת חומת הקבלה. חומת הקבלה אומרת, על כל פשעים תכסה אהבה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להביא אותם לחיבור. לחיבור. לחיבור בכל מחיר, בכל מקרה, מה שלא יהיה, הם חייבים להתחיל את הדיון על הירושה מתוך זה שהם מבינים ומרגישים שהם אחים.
אני רוצה רגע להרחיב טיפה את הדיון מהירושה. יש לנו כאן שכנים שרבים על משהו, על משהו אחד. יש לנו
אותו
כאן
דבר, אותו עיקרון.
אוקיי.
אותו עיקרון, להביא אותם לעמק השווה, לחיבור ביניהם, לזה שכביכול אין ביניהם שום דבר, שום נושא למריבה.
איך עושים את זה? יש הרי נושא למריבה.
לא, אין. אין. אנחנו צריכים לעבוד כך שהם ירגישו שהם מחוברים ביניהם, ואין נושא לריב, ואחר כך לאט לאט בוא אנחנו נפתח. האם יש לנו כאן נושא שהנושא הזה נכנס בינינו, מפריד בינינו, מעמיד אותנו פנים אל פנים ככה, בצורה כזאת שמתחילים ויכוח ואפילו עצבים וגם ידיים ומי יודע מה.
נכון.
כן? אז מתחילים מזה שאין נושא, אין מריבה, אנחנו נמצאים ביחסים כמה שאפשר לתאר אותם טובים.
בן אדם צריך להכניס את עצמו למצב כזה?
כן, כן.
להוציא את כל המריבה החוצה ולהיכנס לאיזושהי סיטואציה פנימית?
זאת העבודה שלך, נגיד.
אוקיי, אבל הוא צריך להיכנס למצב של נגיד איזשהו שלום פנימי כזה עם, עם, כן, עם האחר.
כן.
אוקיי, זה שלב ראשון.
כן, כשהם מגיעים לזה, כן, אז אנחנו מתחילים לראות את הקונפליקט הזה שאנחנו עכשיו פותחים קצת צד כדי להשתמש בו להגברת הכוח החיבור והאהבה שביניהם. שלא עכשיו שנפטר אבא והשאיר לנו ירושה ואנחנו נלחמים על עיזבון, כן? אז לא, אז לא זה העניין, אלא איך אנחנו עוד יותר מתחברים כתוצאה מזה שאבא לצערנו נפטר והשאיר לנו ירושה, ואנחנו על ידי הירושה עוד לא נפרדים עכשיו לשלושת הכיוונים, אלא אבא משאיר את זה כדי לחבר בינינו לכאן ולעלה. איך אנחנו משתמשים בירושה להיות מחוברים. כי בטוח האבא רוצה את זה.
ולמשל בקונפליקט בין בני זוג על עניין של כסף, איך הם יכולים להסתכל על זה?
הם נפרדים?
לא, שני בני זוג חיים ביחד, אבל יש ביניהם תפיסות כלכליות שונות. אחד רוצה לבזבז ולחיות טוב, ואחד רוצה לחסוך. אז כל הזמן יש מריבות על הכסף.
אז אנחנו מחלקים את הכסף הזה לכמה מטרות, אבל שכל מטרה ומטרה היא מגדילה את החיבור בינינו.
אתה עושה פה איזשהו היפוך.
אני לא יכול, לא עושה היפוך. אני לא לוקח את הגורם שעכשיו בא כירושה או ככסף שנותר מכל מיני, נגיד קיבלו בסוף השנה איזה פרס מעבודה או משהו כך. אני משתמש בזה כדי לחזק את הקשר בין האלו שנכנסים בוויכוח.
זאת אומרת, אתה לוקח את הגורם שמפריד.
שעומד להפריד.
שעומד להפריד.
כן.
והופך אותו כמו מנוף שהוא ירים את הקשר בין הצדדים בקונפליקט לדרגה יותר מתקדמת.
כן.
אז בינתיים יש לי שני שלבים. בשיטה. השלב הראשון, אמרת, קודם כל, להגיע להרגשה של חיבור, שאנחנו מחובר, נגיד שאני ויעל זה שני צדדים בקונפליקט. אז השלב הראשון זה להגיע להרגשה שאנחנו מחוברים, כאילו שאין שום קונפליקט ואין שום מריבה בינינו.
אין סיבה, גם כן.
מה אתה מדגיש לי באין סיבה?
אין ירושה, אין כסף שאתם רוצים לבזבז כל אחד לפי טעמו. אין.
מה אנחנו עושים איתם? הרי הם נמצאים, אז איך...
לא נמצאים, כאילו שאין.
תסביר לי את הכאילו הזה.
כאילו הזה שאנחנו סוגרים את זה לצד השלישי. זהו. עד שלא נהיה מסכימים בלב ונפש בינינו, הצד השלישי הזה שומר ולא נותן לנו כסף, או לא נותן לנו לחלק את הירושה.
זאת אומרת, השלב הראשון של להגיע לאיזושהי תחושה שאנחנו מחוברים, למרות שיש לנו איזה קונפליקט מסוים, הוא דורש מאיתנו איזשהו סוג של משחק כזה, שאנחנו משחקים אותה כאילו אין דבר המפריד.
אתם צריכים מראש עכשיו לעלות למעלה מהקונפליקט,
כן.
ולהפוך את האמצעי הזה שעכשיו נמצא לכם, שם כסף, יכולת לבזבז, יכולת okay. לבנות את העסקים או משהו, להפוך אותו להגברת הקשר היפה שלכם.
זה השלב השני, שכבר הדבר הזה מגביר לנו את הקשר החיובי.
כן.
אני מבין טכנית. טכנית אני מבין. אתה לקחת פה כאילו משהו, איזשהו כמו כוח כזה גולמי, כמו נגיד שיש לי מנוע שמייצר כוח, אז נגיד שהוא עכשיו עובד על פול טורים, אבל עשית לרכב פניית פרסה, סובבת אותו לנסוע לכיוון הפוך. זאת אומרת, כמו באומנויות לחימה במזרח, הרבה פעמים אתה לוקח את האנרגיה של האויב, ובאיזושהי קומבינה מסובב אותה כך שדווקא היא מינפה.
אמת.
יפה. הבעיה שלי מה? שפה אנחנו לא מדברים על מכונות, אנחנו מדברים על בני אדם,
כן.
על יצורים רגשיים.
כן.
כשאני איתך בקונפליקט, אני, הבטן שלי מלאה, אתה יודע, אני עומד להתפוצץ כמו סיר לחץ, וגם אתה בטח. עכשיו, כל אחד בטוח שהוא צודק, אם לא היה קונפליקט. אז איך אנחנו מנקים את הרגשות המפרידים, העוצמתיים, ומשאירים את זה למשהו שאתה יכול לעבוד איתו כמו פלסטלינה, כמו שבנית אותנו עכשיו אחרת.
זה העיקרון בחינוך האינטגרלי שלי.
תגדיר את העיקרון הזה, זה הכי מעניין.
העיקרון פשוט מאוד, שאנחנו מתקדמים תמיד להגברת האהבה, קשר חיובי, רגשות יותר עוצמתיות בין אחים, בתוך משפחה וכן הלאה. בין בני אדם, בין המדינות אפילו, לא חשוב. אנחנו לא פותרים שום בעיה, זה לא נקרא שנפתרה הבעיה, אם אנחנו מגיעים לקשרים פחות טובים במשהו מקודם.
תסביר עוד פעם, אם הקשרים הם פחות טובים, אז זה בסוף, זה טוב או לא טוב?
זה לא מקובל בנקתחילה. אנחנו תמיד יכולים, אנחנו חייבים להשתמש בכל אמצעי בדרך, ירושה, כסף מהבנק, עוד משהו, חייבים להשתמש בהם רק בתנאי, יכולים להשתמש בהם רק בתנאי, שזה מביא לנו הגברת הקשר חיובי בינינו.
אני אחזור לזה עוד מעט, כי זה שלב שאני כן ארצה שאחר כך תסביר אותו קצת יותר, כי אני לא ממש הבנתי אותו עד הסוף, אבל אני כן רוצה להתקדם קודם כל שיהיה לנו את כל השלבים. אז שלב ראשון חיבור, שלב שני לקחנו את הקונפליקט, ובעצם הפכנו אותו כדי שהוא יגביר את החיבור בינינו. מה השלב הבא?
שלב הבא לממש את זה, אם נמצא הפתרון. כן?
אוקיי.
ואז נמצאים אנחנו בצורה כזאת, שכל אותה עוצמה שהייתה צריכה להפריד בינינו, ולעשות מאיתנו שונים, אויבים במשפחה וכן הלאה, מי יודע, יכול להיות לדורי דורות.
נכון.
זהו. אז אותו המקור, הוא דווקא הופך להיות לחיבור.
אז אני רוצה לחזור לשלב השני, שבאמת עושים את ההיפוך. אם ניקח למשל משפחה עם שלושה ילדים, שכל אחד רוצה משהו אחר, יש להם זמן בילוי משותף, נסו לאיזושהי חופשה, כל אחד רוצה משהו אחר, אף אחד לא מוכן לוותר לשני. איך באמת הופכים את הדבר, את הבעיה הזאת, ומגבירים ממנה את החיבור? מה זה אומר להגביר את החיבור באמצעות הקונפליקט?
קודם כל שיתיישבו, וידונו על ידי מה הם יכולים לצאת כולנו מרוצים.
אוקיי.
יש לנו נגיד שבועיים או כמה זמן, תוך שבועיים אנחנו צריכים לעשות כאלה פעולות, שאחרי השבועיים האלה נרגיש יותר שמחים, שבעים, קרובים יותר, וכו' וכו', בינינו.
אוקיי.
זהו, שלא כל אחד חוזר לבד הביתה מהחופשה. אלה כולנו יחד בצורה יפה.
מעולה. כל אחד אמר מה הפנטזיה שלו, מה הוא רוצה, מה יעשה לו טוב.
כן.
אחר כך.
סליחה, יש לי שאלה. כל אחד צריך להגיד מה יעשה לא טוב, או מה נראה לו שיעשה?
זה אחר כך אנחנו דנים, גם בזה וגם בזה.
אוקיי.
אתה צודק.
אוקיי.
אז זהו. ואז אנחנו צריכים לדון ולברר לכולן מה יש, איזה אפשרויות יש לפנינו. לכל אחד יש לו אפשרות משלו, וכנגדו שני אפשרויות נגיד אחרות שזה לא, לפי רוחו. כן?
כן.
ככה זה לכל אחד ואחד.
בדיוק.
יופי. איך אנחנו משלימים את זה?
מה זה אומר איך אנחנו משלימים את זה? איך בסוף יוצאים עם הרגשה טובה מתוך הדבר הזה? כי כבר בשלב הזה,
כבר אנחנו לא צריכים כבר אנחנו צריכים לא להיות חופש, שאני עושה מה שאני רוצה, וכך כל אחד ואחד, אלה שכל אחד הוא עושה, נגיד ב-33% מה שהוא רוצה, וב-66% מה שאחרים רוצים.
מה הוא ירוויח מזה?
הוא ירוויח מזה שהם יחזרו בהרגשה יפה טובה, יחד כולם, וכל אחד ואחד הוא ירצה לעשות, להמשיך לעשות טובה לשני. וכשלפני החופש לא היה לנו שום הזדמנות לעשות משהו יחד, כן? אלה עשינו יחד בדברים הכרחיים בבית, מזון, ניקוי, כל מיני דברים כאלה בתוך דירה שלנו. אז עכשיו אנחנו למדנו בזמן החופש איך להיות יחד בהרפתקאות. בדברים טובים.
אתה דורש, בעצם זה דורש מכל אחד מהאנשים שם, לשים את הביחד ואת החיבור, לפני העניין של הקונפליקט או הרצונות האישיים שלו.
ודאי.
למה? מה הוא ירוויח מזה?
אני רוצה שעל ידי זה הם ירוויחו קשר משפחתי.
לא, אבל מה אני ירוויח מזה? נגיד שדורשים ממני כזה דבר. מה אני ארוויח?
אתה גם כן רוצה, אתה תראה עד כמה שאתה מרוצה מזה שהם יחד, איתך משתתפים במה שאתה. כמו שאתה הולך עכשיו ומשתתף במשחקים שלהם, כן? אז יחד עם זה, אתה עכשיו לוקח אותם איתך.
אני מבין שפה כל הבניין הזה שבנינו פה עם כמה שכבות ושלבים, הוא נשען על זה שאני...
נהנה ממה שהם נהנים.
יפה. אני אספר לך בסוד שאף אחד לא ישמע, אני נהנה ממה שאני נהנה. ואני רוצה שהיא תצטרף למה שאני אוהב לעשות.
אבל אז גם... איך יכול להיות שזה יהיה כך והפוך לא?
אז זה מה ש... זה הקונפליקט.
אז על זה אין מה לדבר בכלל, זה לא פתיר.
מה זאת אומרת? אז מה צריך להסתובב לי פה במוח?
אני רוצה להביא אתכם למצב שאתם משנים את השכל שלכם קצת, ואז אתם נהנים בהנאה של השני. שאתה מקבל תענוג מזה שאתה מאפשר לשני לענות, כן? ליהנות, ואתה יחד עמו נהנה.
מה אני ארוויח מזה?
שיש לך הנאה כפולה.
איך כפולה?
כפולה. יש תענוג שאתה שם נהנה בצורה שאתה נהנה.
כן.
ויש תענוג שאתה הולך עם השני ונהנה עם השני, בגלל שהשני נהנה, ואתה נהנה עמו יחד עוד יותר ממה שזה היה שלך.
ואני לא מצטער באותו זמן על זה שעכשיו עושים מה שהיא רצתה ולא מה שאני רציתי?
לא.
למה?
כי אתה מקבל תענוג.
אז מה המפתח הזה לקבל תענוג מזה שהיא נהנית?
למה אתה לא יכול ליהנות בגלל שהיא נהנית?
כי אני זה לא היא, אני זה אני והיא זה היא.
לא, זה עניין פסיכולוגי.
אז זה מה שאני שואל.
הגברת יכולה להגיד לך, אין כאן שום דבר מיוחד, רק פסיכולוגיה.
אז מה? מה העיקרון הפסיכולוגי שאני צריך לקלוט כדי להתחיל ליהנות מזה שהיא נהנית, ואני שמח בזה שהיא נהנית, במקום שאני בוכה על זה שלא עשו מה שאני רציתי?
כי אז התענוג שלך בלתי מוגבל.
למה?
כי הוא לא תלוי בכמה שאתה בכלים שלך נהנה. כן? שהכנת את עצמך לתענוג הזה. אלה כאן זה לגמרי בכלל לא. זה משהו שלא נכנס, לא נכנס בכלים שלך. ממש. אלה זה תענוג שלא ציפית. תענוג שאתה רק משתחרר מכל הדרישות שלך, מהכל, ואתה נכנס לאיזה משחק זר שצריך להביא לך תענוג.
תשמע הרב לייטמן, לצערנו הרב הזמן שלנו נגמר. שאלה אחרונה, איך אתה מסכם את הגישה האינטגרלית להתמודדות עם קונפליקטים? מה הדבר הכי חשוב?
העיקר נהפוך הוא. נהפוך הוא. כל קונפליקט אפשר להביא לחיבור יפה ומתוק. וכך ליהנות מכל העולם.
הלוואי, הרב לייטמן. תודה רבה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.